התזכורת בשבת זו, הלא היא שבת זכור, כולם באים. יהיה אחלה. טיש זה שולחן. כן. אתה שואל מה זה טיש. אתה יודע, אצל הגויים, הם בראש השנה שלהם, הם יושבים, עושים כך שולחנות, טישלך קוראים לזה ביידיש. שולחנות קטנים. אצלנו, בראש השנה שלנו יש טשליך. ההבדל, אנחנו הולכים לזרוק את החטאים, הם הולכים לאסוף אותם. טוב, ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בספר הכוזרי, מאמר שני. והנה, אנחנו בפסקה כפתת. כפתת. אמר הכוזרי, אם כן, אינכם היום כי עם גוף, בלא ראש ובלא לב. כלומר, נסתלקה שכינה מישראל. אין לנו בית המקדש, אין לנו אש שיורדת מן השמיים, ואפילו המסך של האינטרנט לא עובד. אז טפלו בזה, בבקשה, עובדי האינטרנט, לפחות שקצת משהו מהשרת השכינה ישוב אלינו. אבל על כל פנים, זה מצב נורא במיוחד בזה ימיו של רבי יהודה הלוי, שאפילו העצמאות השלטונית של העם היהודי בטלה, אפילו רשות הגולה, שנהגה עד שנת 1056, גם היא התבטלה. כן? ואז יוצא שהיהודים היו ללא מרכז אפילו, ללא מרכז שלטוני אחיד לכל העם היהודי, ואפילו ללא מרכז רוחני אחיד. לא הייתה אפילו ישיבה מרכזית אחת, אלא היו כל מקום ומקום עם הרבנים שלו. כלומר, זה היה בעצם יהדות מרוסקת. עבר לספרד חלקית. לא הכל עבר לספרד. היה גם באשכנז, בצרפת, באיטליה, בתימן, במצרים. היו כל מיני מקומות. צפון אפריקה. גם היום אין מרכז רוחני אחד. נכון, אין לנו סנהדרין. יש אמנם רבנות ראשית לישראל, אבל מעמדה לא משהו, לצערנו. אז בקיצור, אנחנו עדיין במצב בעייתי. יש לנו, מצבנו הרבה יותר טוב מאשר בימי רבי יהודה הלוי. יש לנו מדינה. ויש, לא, האינטרנט עדיין לא עובד. כן. יש מה יש? חכמי התורה, אבל חכמי התורה אין להם מוסד. המוסד העליון של חכמת התורה זה הסנהדרין. היום בטלה הסנהדרין. אז מה אתה עושה? מה הבעיה להקים היום סנהדרין? יש כאלה אפילו שניסו. יש אגב מוסד היום שקורא לעצמו סנהדרין וטוען שהוא קם מחדש. זה מבחינה הלכתית לא בדיוק מחזיק מים, אבל מי אני כדי לשפוט רבנים גדולים ששותפים לדבר הזה? אבל כדי שתקום סנהדרין, אומר הרמב״ם, צריך שכולם יסכימו על אדם אחד שהוא הרב שלהם. צריך ש... לא במגזר, לא באיזה מועדון. במוסד, ודאי שבתוך המוסד כולם מסכימים, זה גם בבית הכנסת כולם מסכימים שהרב הוא הרב. זה לא עושה את זה לסנהדרין. בבקשה, שכולם יסכימו על אדם אחד שהוא הרב שלהם, ואז הוא יהיה סמוך ויוכל לסמוך אחרים. בבקשה. ככה ניסו בצפת לעשות בדורות שהיו גדולים מאיתנו. כן? ניסו עם מעריבי רב. סמכו אותו, וזה לא... אתה אומר שגדולי הדור יתאספו ויסכימו. תנסה. אני אשקיף על זה מהצד ואהנה. זה קרה כמה פעמים, תאמין לי, אני כמה פעמים אנשים דיברו איתי, אמרו, אנחנו נאחד את זה עם זה ואת זה עם זה ואת זה עם זה, ויהיה בסדר.
רגע, אז מה הפתרון להתייאש? מנסים.
אני אמרתי להתייאש?
זה קרה הרבה מניסו.
אני אמרתי להתייאש?
לא,
לא, אני לא מתייאש.
אתה
אומר,
אני
מסתכל
מהצד
ו... אני לא מתייאש.
מנסים.
בסדר, תנסי. אתה רוצה לנסות? יאללה, דבר איתי, נטפל בזה. בסדר? בסדר, דבר. כן.
למה זה לא...
מה?
למה זה לא יוצא לפועל?
למה זה לא יוצא לפועל? כתוב בגמרא שעל הפסוק והאמת תהיה נעדרת, שנעשית עדרים עדרים. זה חלק מביאת בן דוד. גם כתוב דור שבן דוד, דור שבן דוד בא בו, קטגוריה בתלמידי חכמים. רבים אחד עם השני. ודרך הקטגוריה הזאת, דברים מתקדמים. אז יש גם תפקיד כזה. כן? טוב, אז לכן אומר כאן מלך כוזר, אם כן, אינכם היום כי אם גוף בלא ראש ובלא לב. אמר החבר. כן הדבר, כאשר אמרת. גדולה מזאת, אף לא גוף. גם זה לא. כי אם איברים מפוזרים מעין העצמות היבשות אשר ראה יחזקאל במראה. כן, זה מדהים, כן? יש הסיפור של העצמות היבשות, חזון העצמות היבשות בספר יחזקאל, פרק למד זין. ויוציאני ברוח, ויקחני לבקעה, ויוציאני ברוח השם. ומה ראיתי שמה? והיא מלאה עצמות. והבירני עליהם סביב סביב, והנה יבשות מאוד על פני הבקעה, והרוח אין בהם. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, השם אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, הנבא, אל העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר השם. עצמות צריכות לשמוע. מה זה העצמות האלה שהוא השם? נראה, אולי בספר יחזקאל זה יעזור. אגב, תקנו את המדף לכם, באמת, יפה. שר כוח למי שתיקן את המדף. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח יחייתם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם עור, ונתתי בכם רוח, וחייתם. פידרתם, כי אני השם. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נביא, והנה רעש, ותקרבו עצמות, עצם אל עצמו. וראיתי, והנה, עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם עור מלמעלה, ורוח, אין בהם. מה?
מה
אם נווה
בראש?
רגע. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדני אלוהים מארבע רוחות, בוי הרוח, ופחי בהרוגים האלה, ויחיו. ונבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו. ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. חיל, חיל, חת יוד למד, חיל גדול מאוד מאוד. מה זה הסיפור הזה? זה מראה, נכון? זה מחזה. הוא רואה בחזון, הוא רואה עצמות קמות לתחייה, חיל גדול מאוד מאוד. זה דבר שקרה מבחינה פיזית? בוודאי שלא. הגמרא אומרת, משל היה. הוא ראה את זה במראה. השאלה היא, משל למה? הרי תחיית המתים זה לא. אז מה זה כן? ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, אני מסביר לו. העצמות האלה כל בית ישראל המה. כלומר, עם ישראל זה הרמה של עצמות יבשות. בגלות כמובן. איפה הקבר? בגולה. זאת אומרת, אתה, זה כמו מועדון הקהילה, בית הכנסת, בית המדרש, זה הקבר. נכון? אתה הולך אל הרב הראשי של אותה קהילה, מה אתה רואה? עצם, יבש. זה עצמות יבשות, מתפוררות, שנמצאות בכל מקום ומקום. איך אני יודע? כתוב.
למה יבש?
מה? יבש. אז הגמרא דנה מה זה יבש. הגמרא אומרת דבר מאוד משונה. היא אומרת, בני אדם שאין בהם לחלוחית של מצווה. מה פירוש אין בהם לחלוחית של מצווה? אפשר להגיד שהם לא מקיימים מצוות? לא, יש מצוות, אבל בלי חיות. כן, זה לא חי, בקיצור. זה לא חי, כי זה לא במקום הנכון. מקיימים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה. מה?
למה אי אפשר לקחת את זה כפשוטו? שבאמת היו עצמות.
כי זה לא מה שכתוב.
לא
כתוב שזה כפשוטו. מה שכתוב... כתוב שקמו לתחייה. כן, אבל כתוב לפני כן... הייתה עליי יד השם ויוציאני ברוח השם. זאת אומרת שכל זה מראה, מחזה. והראיה הנוספת, זה ההמשך, שהקדוש ברוך הוא מסביר לו מה הוא ראה. הוא אומר לו, העצמות האלה כל בית ישראל המה. ברור שלא כל היהודים היו בתור עצמות, הם היו חיים. נכון? לכן אי אפשר להגיד שזה כפשוטו. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. הנה, זה, לכן הם עצמות יבשות, הם אומרים שהגלות תיבשך ואין תקווה ביותר וכו'. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, כלומר את בתי המדרש ובתי הכנסת של הגלות, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. נו, אז זה ברור, הקברות זה חוץ לארץ, אדמת ישראל זה אדמת ישראל. וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם. וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. גם מעניין שהתלמוד כשהוא מביא הוכחות לתחיית המתים מהתנך לא מביא את הפסוק הזה. כי כנראה התלמוד הבין שזה לא תחיית המתים.
כן.
יש בסנהדרין? שמה כתוב שם?
שחזון היבשות זה אחד הראיות לתחיית מתים מן התורה.
בוא נבדוק. בוא נבדוק מסכת סנהדרין. אתה אומר שזה כתוב מסכת סנהדרין. לא, אנחנו נפתח מסכת סנהדרין. למה לריב? למה? הכל אפשר לברר. מסכת סנהדרין, דף צדיק א'. בואו נראה. נו. דף צדיק א', לא, סליחה, צדיק ב', עמוד ב'. הגמרא שואלת, ונילף ממתים שיחיה יחזקאל. כלומר, אולי נלמד הוכחה לתחיית המתים מן התורה, מהמתים שיחיה יחזקאל. הגמרא שואלת, למה לא הבאת הראיה מזה? ואז היא עונה, סבר לה כמאן דאמר באמת משל היה. כלומר, המשנה או התנאים שדיברו לפני כן סבורים כמי שאומר שזה לא כפשוטו אלא משל. ואז מביאים לך מחלוקת. דתניא, רבי אליעזר אומר, מתים שיחיה יחזקאל עמדו על רגליהם ואמרו שירה ומתו. מה שירה אמרו, השם ממית ומחיה. השם ממית בצדק ומחיה ברחמים. רבי יהושע אומר, שירה זו אמרו, השם ממית ומחיה מוריד של ויעל. רבי יהודה אומר, אמת משל היה. אמר לו רבי נחמיה, אם אמת, למה משל? ואם משל, למה אמת? אלא באמת משל היה. אז זאת אומרת, שהדעה המרכזית בחז"ל היא שזה לא קרה. מה נעשה? יש גם רבי אליעזר ורבי יהושע, הם אומרים כמוך, בסדר.
גם משהו.
כן, בבקשה. זה מזכיר מראות של השואה, כן. אז זה לא אותו דבר. הגמרא אחר כך שואלת, מאיפה העצמות האלה? אז הגמרא מספרת סיפור מזעזע. רוצים לשמוע סיפורים מזעזעים או לא? לא, לא רוצים? לא, קצר, קצר, זעזוע קצר. זעזועון קצר. אמר רבי יוחנן, מנהר אשל עד רבת בקעת דורה, שבשעה שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל, היו בהם בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיים. הם היו כאלה שפים, משהו חבל על הזמן. והיו כסדיות, כלומר הנשים הבבליות, רואות אותן ושופעות זוות. זה עשה להם ריגוש. אמרו לבעליהם, כן? אמרו, וואה, תשמע, בחורים האלה זה עושה לנו משהו. ובעליהם למלך. ציווה המלך והרגום. ועדיין היו שופעות זוות. ראו, הגופות היו יפות. ציווה המלך ורמסום. כן, כלומר, העבירו על זה טרקטור. כן, משהו. וזה מנהר אשל עד רבת בקעת דורה. כנראה זה מקום גדול בבבל, בקעת דורה. בסדר? אז זה המזעזע. מה זה אומר אגב הסיפור הזה? זה אומר שכשישראל גולים, אז גם היופי של ישראל גולה. אין יותר יופי. ואז היהודי הופך להיות יצור מכוער כזה, שיש לו אף עקום כדי לתפוס יותר דולרים. כל הקריקטורות של הדר שטירמר וכו' וכו'. אחר כך פתאום קם הצבר, איזה בחור, מה זה? הסבא שלו היה באושוויץ, איך זה יכול להיות? זה יופי. כלומר, משהו חזר. חלק מהשיבה של הגאולה, זה היופי הפיזי של בני ישראל שחוזר.
למרות שהיה לו כובע טמבל. צריך להצניע את ה...
כן, יש לו גם כובע טמבל. זה נכון, זה יפה. עם כזה פרח כזה בפה. וסטן. וסנדלים. ומלצעים קצרות. כן, כזה נאיבי. כן. אבל יש כתוב בגמרא לרבי יוחנן שהלך לבקר את רבי אלעזר. רבי אלעזר היה חולה. רבי אלעזר תלמידו של רבי יוחנן. ורבי אלעזר ישב במקום אפל, לא היה לו תאורה. רבי יוחנן הרים את השרוול שלו. הגוף של רבי יוחנן היה כל כך יפה שהוא היה מאיר, זוהר. ואז רבי אלעזר התחיל לבכות. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אם בגלל שלא למדת מספיק תורה, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכווני בו לשמיים. אם בגלל שלא היה לך כסף, אין כל אדם זוכה לשתי שולחנות. ואם בגלל שהיו לך ייסורים, אומר רבי יוחנן, גם לי היו ייסורים יותר קשים. ספר לו שמה, לעשרה ילדים שלו שמתו וכו'. אז למה אתה בוכה סך הכל? מה, זה לא סיבה לבכות. אמר לו רבי אלעזר, אלהי שופרה דבלה בעפרה. אני בוכה על היופי שלך שעתיד לבלוט בעפר, להתבלוט. אמר לו, על דה ודאי כבחינה ובחו תרוויו. על זה באמת ראוי לבכות ובחו שניהם. כלומר, היופי של רבי יוחנן זה סיבה לבכות. מה פירוש הדבר? אז זה מסביר המערשה שמה. על פי הגמרא במסכת בבא מציעא, שרבי יוחנן אמר, אנא משתרי משפירי קרתא עד ירושלים. אני נשארתי מאחרוני היפים שבעיר ירושלים. כלומר,
התקופה?
זה תקופה של רבי יוחנן.
כן.
ראשית השלטון הביזנטי. אז זאת אומרת שרבי יוחנן היה עדיין התפארת האחרונה של ירושלים בתפארתה. וזה בא לידי ביטוי ביופי הפיזי שלו. ברגע שרבי יוחנן ימות, זהו, נעלם, הגלות מתחילה. עומק הגלות, לכן בחו. וזה אגב, אותו רבי יוחנן שבמסכת סנהדרין אומר את הסיפור הזה. כלומר, היופי הפיזי הוא חלק מן הגאולה. כן, כן. מה? עם רבי יוחנן ורבי אלעזר במסכת ברכות. לא זוכר. לא זוכר. כן.
אבל
איפה זה כתוב שהחיופי הפיזי הוא חלק מהגאולה? בהגמרה במסכת סנהדרין דף צדיק ב', ששמה כתוב שהעצמות היבשות שיחיה יחזקאל, זה בעצם העצמות של הבחורים שהיו מגנים את החמה ביופיים בזמן הגלות. כן, כלומר שבעצם מה שרצה נבוכדנצר לבטל זה היופי של בני ישראל. כן, מה עוד?
הבנתי,
רב, תקנתי,
הבנתי שחזון הצדיק אומר שהחיופי היבשות בתחילת המתים זה שני דברים שונים, וחזון העצמות היבשות כבר היה.
אז כן, חזון העצמות היבשות זה התחייה הלאומית. לפי זה, זה כבר היה. כלומר, אנחנו עכשיו, ברוך השם, אחרי שהעצמות התקבצו וחזרו לארץ.
לא כולם,
אבל חלק גדול של העצמות הוא פה.
אז הם לא סיימו לתרץ.
מה?
לא סיימו.
לא, ואנחנו בשלבים מתקדמים. ונתתי רוחי בכם וחייתם. איפה עושים את זה? פה במכון מיר. ונתתי רוחי בכם. כן.
הדעה סתם שלנו, לא סתם. הדעה הזאת שאף אמר עכשיו, שהחזון זה התחייה הלאומית,
אתה שואל, מאיפה אני לוקח שהעצמות היבשות זה התחייה הלאומית? זה כתוב פה בכוזרי, בפסקה שאנחנו עכשיו קוראים. וזה גם כתוב בגרא. הגאון מבילנה, בפירושו לספרה לצניעותה, זה חלק של הזוהר. שמה הוא מסביר שמאז החורבן, התפיסה הרוחנית שלנו הולכת ומדרדרת. אומר הגר"א, עד שהגענו למצב שאנחנו מדברים על העולמות העליונים, על פי קבלה וזה, ולא מבינים כלום. אנחנו לא יודעים על מה מדובר בכלל. בגלל ששכינה הסתלקה מאיתנו. ואז הוא שמה נותן ציור מאוד, מאוד ציורי. כן? הוא אומר שבעצם עם ישראל בגלות, זה כמו גופה, בתוך הקבר. עכשיו, גופה היא מורכבת מבשר ועצמות. מה הדבר הראשון שהולך?
הבשר.
הוא אומר, רימה אוכלת אותנו. כך אומר הגאון. מה זאת אומרת, רימה אוכלת אותנו? הוא אומר, זה אומות העולם. ומה הם אוכלים? את עמי הארצות. עמי הארצות זה הבשר, החלק הרך. ולכן באמת בזמן הגלות קרה דבר מאוד משונה. כל הטיפוסים, כל הסוגים של יהודים שהיו בימי בית שני, נעלמו. כלומר, אם אתם קוראים את יוספוס פלביוס, למשל, מלחמת היהודים הרומאים או קדמוניות היהודים, רואים שהחברה של סוף ימי בית שני הייתה חברה מאוד מאוד מגוונת. היו שם יהודים מכל הסוגים. היו שם אקדמאים, היו שם כוללניקים, היו שם בוגדים, היו שם היה לאומנים, היה ליכוד, היה קדימה, היה מרץ, שס, הכל היה. כן? כל סוגי היהודים האפשריים, היו אנשים שעסקו באומנות, ואנשים שעסקו במלחמה, וזה, מה שאתם רוצים. היה חורבן, מה נשאר? הרבנים. זה מה שנשאר. הרבנים הוא מה שמדבק ברבנים. כלומר, היהדות של הגלות הפכה להיות יהדות רבנית. או בשפה של הגאון מבינה, עצמות. כי העצמות זה תלמידי חכמים שמחזיקים את הגוף של האומה. אז אומר הגאון מבינה, מהר מאוד נאכלו אצלנו הבשר ונשארו העצמות. הוא אומר, בשלב הראשון העצמות הם מחוברים. השלד אחד. ובאמת, היהודים היו בבבל. ובבבל היו הישיבות הגדולות, צורה, פומבדיטה, שהחזיקו את האומה. למרות שהייתה גלות, היה מרכז. אבל הוא אומר אחר כך, התחילו העצמות להתפזר. כל עצם במקום אחר. ואז יש עצם בספרד, יש עצם באשכנז, יש עצם בתימן, יש עצם במצרים. כל מיני עצמות וכל מיני מקומות. אבל, אומר הגאון, כל עצם, חתיכת עצם, משהו. עד שנרכבו העצמות. איך הוא אומר? שימו לב, זה ביטוי חריף מאוד. על מי הוא מדבר? מה? כן, זה אפשרי. אבל למה הוא התכוון שנרכבו העצמות? לתלמידי חכמים. הוא אומר, זה נגמר. הוא אומר, והוא בזמננו זה. עד שלא נשאר אלא תרווד רכב מאיתנו. כלומר, זה מצקת כזאת שיכול למלא ברכב של עצמות.
תקופת ההשכלה, שכל הזמן...
זה לא תקופת ההשכלה, זה תקופת האמנציפציה. מאוד מעניין, לא, זה קרוב, אבל מה זה אומר? שבעצם בטלה העצמאות המשפטית של עם ישראל. אז הגלות היא מוחלטת.
לא, דיברתי על עניין אחר, נכון? כל הזמן אמרו מי שכאילו חוזר בשאלה, תמיד היו עבורי הארץ, תמיד היו עמי ארצות.
נו.
ואז הגיעו למצב בתקופת השכלה, שדווקא מי שחוזר בשאלה היו החכמים.
נכון.
היו מבקשים את האינטלקטואל.
נכון.
אז זה...
לא, אני לא חושב שלזה הוא מתכוון. אני עוד מעט למה הוא מתכוון. הוא אומר, עד שנרכבו העצמות, ונשאר רק תרוות רכב מאיתנו, ואנו מצפים לתחיית המתים, עד יערה רוח ממרום עלינו, התנערי מאפר, קומי שבי ירושלים. ולכן, הגאון מווילנה, שלח את התלמידים שלו לארץ, לבנות מחדש את היישוב האשכנזי בירושלים. אחרי שבמשך 100 שנה הוא היה בטל, לבנות את בית כנסת החורבה.
מאפר.
מאפר, מהכלום, פתאום התחייה הלאומית, ואז פתאום יש דורשי ציון ומקווה ישראל, ראש פינה, פתח תקווה, מה יש פה עוד? וכדומה, חדרה. מתחילים לבנות. ואז שכונות מחוץ לירושלים, ימין משה, משכנות... משכנות? שעננים, כן, שעננים. אפילו תחנת הרוח של מונטפיורי, והוא עלה למרכבה, ודיו לסוסים, אמר, וכו'. הכל מתחיל, זה תחיית המתים. עכשיו אני רוצה להסביר, למה זה לא מה שאמרת, ההשכלה? כי בעצם יש לי שאלת השאלה, מתי מתחילה הגלות? חורבן. אפשר להגיד החורבן, זה הגדרה אפשרית. אבל אם תשים לב, גם אחרי חורבנה של ירושלים, עדיין היו הרבה יהודים פה בארץ, והיה אפילו עצמאות, איזה מין אוטונומיה תחת שלטון רומי. היה רבי יהודה הנשיא, היה בכלל רבן גמליאל, כל השושלת של הנשיאות. זה המשיך, ולנשיאים היה זכות לגבות מיסים, להפעיל משטרה. כלומר, זה לא היה לגמרי מחוסר כל אוטונומיה, היה משהו. מתי זה הפסיק? כשבטלה הנשיאות. כן? הביזנטים הרשעים ביטלו את הנשיאות. אבל, זה בסביבות שנת 345, משהו באזור. אבל אחר כך, זה המשיך בגלות. בגלות היה מה שנקרא ראש הגולה. ראש הגולה היה מתמנה על ידי המלך הפרסי, ואחר כך על ידי החליף המוסלמי. ואפשר לומר שהייתה מלוכה מבית דוד בעם ישראל, תחת שלטון האסלאם אפילו, והמלך הזה שלט כמעט על כל היהודים שבעולם. היה לו דין מלך, לפי ההלכה. אבל זה התבטל בשנת 1056, עם סיומה של הנשיאות, של הרשות הגולה. אבל עדיין, בכל המרכזים היהודים, איפה שהעצמות מפוזרות, הייתה מה שנקרא אוטונומיה משפטית. כלומר, היהודים היו שופטים את היהודים לפי הכללים של ההלכה היהודית, ואפילו השלטון הסכים לדבר הזה, והיה נותן כוח אכיפה לרבנים, לבית הדין הרבני, כדי לנהל את ענייני היהודים. מה? תקנות וכו'. עד מתי? עד ימי האמנציפציה. וכלומר, אפשר לומר, קצת לפני האמנציפציה, בטל המוסד האחרון של אוטונומיה יהודית, הלא הוא ועד ארבע ארצות שבפולניה. כן, ועד ארבע ארצות בעצם היה איזה מין המשך של רשות הגולה. כן, ארבע ארצות זה פולין גדול, פולין קטן, וולין וליטה. וזה בוטל עם פירוקה של פולין, ומיד אחרי זה הייתה המהפכה הצרפתית, אין יותר אוטונומיה יהודית. וכאן הבאים הגויים ונותנים הצעה, אנחנו נותנים לכם שוויון זכויות. מה המשמעות של השוויון זכויות? אתם מפסיקים להתקיים כאומה. אתם הופכים להיות אזרחי המדינות שבהם אתם חיים. אז מה זה היהדות? זה הופך להיות... דת. כן, זה הביטוש האחרון. מכאן ואילך אתם הופכים להיות דת. היהדות היא עניין אישי. אז יש גרמני בן דת משה, צרפתי בן דת משה וכדומה, ואז זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות. כלומר, אז הגלות התחילה. כלומר, הגלות התחילה עם כיבוש הבסטיליה. 1700? כמה? 80? ו? 79. כן. 14 ביולי, כן? המרסייז. בקיצור, אז התחילה הגלות, והייתה תקופה קצרה של גלות, כי קצת אחרי זה התעוררו לשוב לציון, כבר נפוליאון, כשהוא כבש את האזור פה, יצא עם הצהרה לכל יהודי העולם לבוא להקים את מדינתם. כן? תקופה קצרה, היה לו איזה מין, התפלק לו איזה לרגע אחד, כשהוא עוד לא היה אפילו שליט של צרפת, הוא היה גנרל של הרפובליקה, אבל הוא כבש פה, והוא אמר, אני קורא לכל היהודים לבוא להקים את מדינתם בפלסטינה. זה 1799. אז כמה זמן הייתה הגלות? 10 שנים, נכון? 1789 עד 1799. אולי מישהו יכול לעשות חשבון מהיר, כמה זה 1799 מינוס 1789? בערך 10 שנים, כן? בעזרת השם 10 שנים. כן, אז זאת אומרת שהגלות הייתה קצרה מאוד. כן? מגן ואילך זה התחיל לעלות בחזרה. כן, הרצל בעצם הגיע כהכתרה של תהליך שלם שקדם לו. הוא לא הראשון שחשב על הדברים. כן, כן, נפוליאון הוא זה שהתחיל. כן. למה הוא עשה את זה, נפוליאון? זה היה אינטרסים. הוא רצה איזה, הוא חשב שיעמדו לו הרבה בעלי ברית נגד הטורקים. אז הוא השתמש בזה, זה לא... כן.
אפשר לומר שכל הסוגי יהדות שהיו בזמן בלידה של שני, כאילו הלכו ונאמר בזמן. אז אני שואל, יש היום סכומי זרמים ביהדותיון, כן? בשם לא לפי, נגיד, לא...
לא לפי אורתודוקסיה, כן.
לא לפי ברבנים, כמו שאמרנו. אז זה גם הייתי כאילו...
כן, זה שהיום חזרו כל מיני סוגים של יהודים, שהם לאו דווקא הולכים בדרכי הרבנים, זה סימן שחזרנו להיות גוף חי. עכשיו, האם הם בסדר? לא, הם לא בסדר. אבל כדי להיות לא בסדר, צריך קודם כל להיות חי. אז סימן שאנחנו חזרנו להיות עם חי. עם חי שעושה שטויות, אבל אי אפשר לעשות שטויות בלי לחיות. כלומר, השטות שלי היא ראייה לחיותי. כן. בבקשה. למשל, יש מדינה שעשתה את ההתנתקות. זה שטות, אבל סימן שיש מדינה. כן. מה אתה אומר?
מי בעצם הכריז על הגלות שהפך את
ה... מי הפך את הגלות לממשית? האספה הלאומית של צרפת. שברגע שהיא החליטה להעניק שוויון זכויות ליהודים, ואחר כך מכרה את זה לכל העמים באירופה.
כן. ונפוליאון בעצם הוא...
נפוליאון הוא הראשון שיזם איזה מין רעיון כזה של שיבת ציון, הוא מיד חזר בו מזה. כן? אבל הנקודה הראשונה התחילה אז.
למה הוא חזר בו?
זה לא משנה, כעת, קודם כל כל המסע שלו במזרח נכשל. כן? ואחר כך, אז כבר לא היה שייך לדבר בכלל על שיבת ציון. ואחר כך הוא רצה לדכא את היהודים, כי הוא אנטישמי, כמו כולם. כן. איך הגיבו לזה היהודים? אין לנו שום מידע על תגובה. כנראה שלא. זה הופיע בעיתון למוניטור, וזהו. פעם אחת, וזהו. ויש אפילו ויכוח בין ההיסטוריונים האם זה באמת היה, אבל כותבי הדוקטורטים טוענים שזה אכן היה. כן. כן. אתה אומר, מה עם התחייה הרוחנית של הראש והלב? כן, זה לא קורה. רק אחר כך. תקשיב, תסתכל בספר יחזקאל. שם כתוב שהם עמדו על רגליהם. ואחר כך הוא אומר, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמתכם, ונתתי רוחי בכם וחייתם. זה אחר כך. כלומר, יש קודם כל שיבת העצמות, חוזרים להיות גוף. אחר כך נכנס בנו הרוח. ולכן הגאולה נעשית קודם כל בדרכים חילוניות, חומרניות, ורק אחר כך מופיעה הנשמה הפנימית. בדיוק, מה שנקרא, בספרות הרבנית, משיח בן יוסף, אחרי זה משיח בן דוד. אז משיח בן יוסף זה תהליך מדיני, ציוני. אנחנו במשיחיות יוספית. כן? יוסף בגמטריה, ציון. כן? מה אתה אומר?
לגבי המקור שהבאת...
אגב, אם אתם חושבים שהצלחתם לטפל בבעיית המסך שם, אז תדעו לכם שזה לא. כן, בבקשה. כן?
לגבי המקום של את הנהגה.
כן.
ספר לתשמיותה.
כן.
איזה עמוד?
זה בסוף, בליקוטים שבסוף. כן.
יש גם גלות יחסית?
האם יש גלות יחסית? כן, את הדרגות של עצמאות וכדומה, אבל היום ברוך השם אנחנו כבר לא בגלות, נגמר, זהו. הלך, מת. אין יותר גלות.
אז איך נקראים כל היהודים שבחוץ לארץ?
איך קוראים ליהודים שבחוץ לארץ? זה נקרא אנטיקות, זאת אומרת, או אנכרוניזם. יש, זה מאוד מעניין, אם תשים לב, כשיש בחוץ לארץ תופעה כזאת שנקרא יורדים. ישראלים שחיים בחוץ לארץ. והם לא מתמזגים עם הקהילות. כי אלה גולי בית שני ואלה גולי בית שלישי. כן, אנחנו כבר התחלנו את בית שלישי. נכון שבית המקדש עוד לא בנוי, אבל אנחנו בבית השלישי. אז כשהישראלי יוצא לחוץ לארץ, הוא מזוהה, הוא כבר לא כיהודי, הוא מזוהה כישראלי. עם הדובון שלו והכל. כן? עד כדי כך שאמרו שמדוע רוצים להביא מים מטורקיה, כי הברזים כבר פה. כן. כן. אה? יפה. שלום כבוד הרב, ישנה בעיה במערכת השאלות, הבעיה כרגע בטיפול, תודה ושיעור נעים. תודה רבה, על היחס.
הרב, איך קוראים ליהודים שנמצאים בארץ, מסיים להכיר ב...
יש יהודי שהוא נשאר בבבל למרות שהוא בארץ ישראל. הרי זה לא מספיק פיזית לעלות לארץ. יש בתלמוד על רבי זירא. רבי זירא עלה מבבל לארץ ישראל. והוא התענה 100 תעניות כדי לשכוח את התלמוד הבבלי. זה משהו מדהים. אנחנו עושים מאמצים אדירים כדי לדעת את התלמוד הבבלי, והוא עושה מאמצים כדי לשכוח אותו. זה לא יומן. למה? אומרת הגמרא, פיה שהוא רצה שיכנס בליבו תלמודה של ארץ ישראל, והתלמוד הבבלי עיכב אותו. מה אתה לומד מזה? אתה לומד מזה שזה לא מספיק לעלות. צריך גם לעבור איזושהי מהפכה נפשית. ואם אתה לא מתענה 100 תעניות, אתה עלול להישאר בבלי בארץ ישראל. לכן הגמרא בירושלמי מספרת שכאשר רבי יוחנן היה רואה בטבריה קבוצה של בבליים, כן, מהמחלקה הבבלית, הוא היה מפזר אותם. היה מפזר אותם. זה משהו מדהים. אתם רואים, ראש הסנהדרין, או אחד מגדולי ישראל, מה יש לו לעשות? הוא רואה ברחוב בבליים מתאספים, הוא מפזר. הוא אומר, אתם לא עליתם בימי עזרה, אז עכשיו אתם מתקבצים. ככה יהיה. כן. בבקשה.
אפשר להשליך את זה לגבינו עכשיו, מבחינת לימוד תלמוד? למה לימוד תלמוד של גלות?
למה אנחנו לומדים תלמוד של גלות? כי אין לנו ברירה, מה אתה רוצה? כל המסורת אין לנו ברירה. כל המסורת של היהדות עברה דרך הבבלי. אין לנו מסורת של הירושלמי. המסורת החיה של הירושלמי נקטעה בכיבוש הצלבני. כאשר הצלבנים שחטו כל מה שיש פה, ואז כל הקהילות שעדיין היו פוסקים לפי התלמוד הירושלמי נעלמו, ואז אין לנו מסורת חיה. בשבילנו היום הירושלמי הוא נושא למחקר. מה שאין כן הבבלי, שיש לנו רציפות מי זמן כתיבתו ועד היום.
הרב, עדיין, התלמוד הבבלי, גם השאלה איך לומדים אותו, בצורה גלותית או בצורה...
אז בסדר, אז השאלה איך לומדים, אז צריך ללמוד בצורה ארץ ישראלית.
מה שרביזה רצה, לשכוח את הסגנון הבבלי.
בסדר,
רבי... למד פה גם כתם בבלי.
בוודאי, היו לו סיבות גם לשכוח את הבבלי, כי הוא אשם בכמה דברים בנושא הזה. רבי זירא הוא זה שאמר שאסור לעלות לארץ, בגלל שלושת השבועות וכו'. והוא ידע שעתידים להשתמש בדבריו כדי למנוע את העלייה לארץ. לכן אני צריך לחפר על זה. לא, כי זה בבבל דווקא. טוב. אז בואו נמשיך עכשיו בכוזרי. כל זה היה מבוא כדי להבין את הפסקה. אמר החבר, כן הדבר כאשר אמרת, גדולה מזאת. אף לא גוף כי מברים מפוזרים מן העצמות היבשות אשר ראי חזקל במראה. עכשיו זה מובן. כן. אולם מלך הכוזרים, העצמות ההן, אשר נשתייר בהן דבר מה, מטבע בעל החיים, ואשר שימשו לפנים, כלים לראש וללב, לרוח, לנפש ולשכל, טובות הן מן הגופות המגולפות מאבני שיש או מאבני גיר, אשר רשים להן, ועיניים, ואוזניים, וכל עברי החי, אך מעולם לא הייתה בהם רוח חיים. ולא ייתכן כי תשכון בהם, כי צורות מחוקות הן, צורות הדומות לאדם, אך אדם אינן. כלומר, עדיף עצמות של גוף שפעם היה חי, מאשר פסל שלם שאין חיים בו. אמר הכוזרי, כדבריך כן הוא. אמר לי חבר, האומות המתות, ביטוי חריף, אשר ניסו לחכות את האומה החיה, הגיעו לכל היותר לדמיון חיצוני. כלומר, מה שעשו האומות האחרות, זה פסלים, זה דומה. אמנם גם ביניהן הקימו בתים לאלוה, כנסיות, מסגדים, יש. אך בבתים ההם לא נגלה אות מאת האלוה. הם קיבלו עליהם פרישות ונזירות, למען תשרה עליהם הנבואה, אך היא לא שרתה עליהם. ואף גם זאת, בהשחיתם דרכם כי חטאו ועברו חוק, לא ירדה עליהם אש מן השמיים, ולא מגפת פתאום. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מהם. יהיו צדיקים, בסדר. יהיו רשעים, בסדר. למען ידעו אל נכון. כן, ולא מגפת פתאום למען ידעו אל נכון, כי היה זה עונש על מרים מת האלוה. וכאשר נפגע ליבם, רצוני לומר, הבית ההוא אשר אליו הם מכוונים את תפילותיהם, לא בא כל שינוי במצבם. כן, קרה כמה פעמים שרומא נשדדה, שמכה נשדדה. לא קרה כלום. ואם נשתנה, לא נשתנה כי מיותם רבים או מעטים, חזקים או חלשים, שרויים במחלוקת או מאוחדים. הכל כפי דרך הטבע והמקרה. אולם אנחנו, כאשר נפגע ליבנו, הוא בית מקדשנו, נחלינו. היהודי חולה. היו רגילים לומר, בזמן הגלות, שכשיהודי אוכל אוף, זה או שהיהודי חולה או שהאוף חולה. וכאשר ישוב ליבנו לאיתנו, נרפא גם אנחנו. כלומר, היהודי הוא לא נורמלי, בגלל שהוא בלי לב. בין שנהיה רבים, בין שנהיה מעטים, יהיה מצבנו אותה שעה, מה שיהיה, כי יוצרנו אלוהים חיים, הוא מלכנו. והוא המחזיק בידינו גם במצבנו כיום, מצב הפיזור והגלות. כלומר, גם שאנחנו במצב של שפלות, זה סימן לקרבת אלוהים, שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו. למשל, כל פעם שאנחנו אוכלים אותה, זה תמיד בתשעה באב. זה טוב. אם היית אומר פעם בתשעה באב, פעם בי"ז בטבת, פעם בכף באי... מה? כן, כל דבר רע, זה יוצא לנו בתשעה באב. מצוין, זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא שכח אותנו. אם נדפקים, אז בתשעה באב. מה? שני בתי המקדש, כן? וחורבן ביתר, נכון? גם כן, חורבן ביתר היה בתשעה באב. וגם נגזר על אבותינו של קונסול הארץ היה בתשעה באב, נכון? מה? מה? ו? מה אתה אומר? רגע. גירוש ספרד. תשעה באב, נכון? נכון? ו... מתי נולד שבתאי צבי? תשעה באב. נכון? נולדתי תשעה באב. נכון? ומה עוד? מלחמת העולם הראשונה. מה? כן, מלחמת העולם הראשונה בתשעה באב. אין מה לעשות. מה עם ועידת ואנזה? שבה הוחלט על הפתרון הסופי? גם כן תשעה באב. נכון? הגירוש מגוש קטיף? כן, נו, אז אתם רואים, הכל תמיד בתשעה באב יוצא. מה? כן, לכן, תשעה באב יהפוך להיות יום של שמחה, ברור. כן? בגלל ש... והפכתי אבלם לששון. זאת אומרת שריבונו של עולם אכפת לו מאיתנו. אם כבר הוא דופק אותנו, הוא נותן לנו סימן. שזה מכוון. כן? לא סתם ככה. כן. כן. אז זה מה שהוא אומר כאן, שלנו... כן? אולם אנחנו, כאשר נפגע ליבנו ובית מקדשנו, נחלנו. וכאשר ישוב ליבנו, אז לכן, למשל, מאז שחרב המקדש לא שומעים מוזיקה. כן? כתוב בגמרא, שמאז שנחרב את המקדש אסור לשמוע מוזיקה. איך אפשר לחיות בלי מוזיקה? אומר הרב קוק בקבצים חדשים, הוא אומר, איך אדם יכול לנגן, איזה נבל הוא שינגן בכינור ביום הלוויית אביו? כן? אז זאת אומרת, היעדר המקדש זה דבר מורגש, מוחש. אז נכון, אנחנו עצובים, לא? אחרי לא שומעים מוזיקה. טוב. מה?
מה מה זה אומר בשורה שישית מלמעלה? למה נדעו נכון? כי היה זה עונש על מרים
מהשבע. כלומר, למען ידעו, אתה שואל, מה זה למען ידעו על נכון כי היה זה עונש על מרים מאת האלוה? כן, אם הייתה אש מן השמיים יורדת או מגפת פתאום, אז היה ברור שזה בא כעונש על מרים. מה זה מרים? המרי שלהם.
מה,
נינווה? נינווה לא נהפכה בסוף, מה אתה
רוצה? לא, אבל למה הוא הכריז עליהם? למה בא הנביא להזהיר אותם?
כי זה נביא מישראל. נביא מישראל הוא יכול להכריז על דברים כאלה. כן? מה?
העונש על מרים נעשה בהם.
כן, אבל זה מה שאני מסביר לך. בכל האומות שייכת השגחה דרך נביאי ישראל. אם שולחים להם נביא מישראל, אז הם מתעלים. כן? לדרגה של השגחה כזאת, השגחה פרטית. כן.
רציתי לשאול לגבי שני דברים. אחד, הבית ההוא אשר עליו הם מכבים תפילתם. אמרת שנשדד?
כן, אמרתי שנשדדה רומא ונשדדה הקעבה כמה פעמים בהיסטוריה. מה? כן, כן. אלאריק ותיאודוריק ואחר כך הוונדלים. ככה מדי פעם, ככה היו שודדים את רומא. רומא נשדדה הרבה פעמים. כמו כן גם אפילו הקעבה שבמקה, פעם אפילו גנבו את הקעבה. גנבו את העבד והחזירו אותה. מה? לא, זה לא פשוט דבר, כן? מלחמות פנימיות בין הערבים. כן, לקחו את האבן. מה זה גנבו? שדדו אותה. ברומא אין מה לגנוב. אין מה לגנוב ברומא. זה כמה איזה אוצרות היו ברומא. כדי המקדש. אתה שואל מזה שבתאי צבי? עיין בכל אנציקלופדיה. וכאשר נפגע ליבם, האמת, יש דברים שצריך לדעת. בסדר, טוב. בסדר. וכאשר נפגע ליבם, רצוני לומר הבית, וכאשר ישוב ליבנו לאיתנו, נרפא גם אנחנו. בין שנהיה רבים, בין שנהיה מעטים, יהיה מצבנו אותה שם, מה שיהיה. כי יוצרנו אלוהים חיים, הוא מלכנו, והוא המחזיק בידינו, גם במצבנו כיום, מצב הפיזור והגלות. אמר הכוזרי, אכן, לא יעלה על הדעת, כי אילו קרה כפיזור הזה לאחת האומות, לא הייתה מתבוללת באומה אחרת, בייחוד במשך זמן ארוך כזה. כן, יש לנו אומה אחת שאנחנו יודעים עליה שהמשיכה בפיזור די הרבה זמן, זה הצוענים. כן? הצוענים. הם אומה מפוזרת ברחבי אירופה, והם לא התבוללו בעמים האחרים. אבל עכשיו הם הולכים ונעלמים, הם הולכים ומתיישבים בקרב האומות שבתוכם הם יושבים. כך שבסופו של דבר, האומה הצוענית נעלמה, פחות או יותר. לא, לא רוצה לפגוע באף צועני, יכול להיות שאני אקבל עוד עכשיו כמה מיילים מצוענים זועמים, אבל באופן כללי, האומה כאומה כבר לא מתפקדת. יש בירושלים צוענים? במזרח ירושלים יש צוענים? כן, יש צוענים במזרח ירושלים.
יש במרוקו, הרב, שהם עדיין מאוד בתוך עצמם.
כן, יש עדיין במרוקו צוענים. טוב, בסדר, אני לא אומר, בסדר. אבל זה לא דומה להמשך הקיום היהודי, שהוא ממש קיום חזק. שם זה סך הכל...
אבל מתי אי פעם היה להם עצמם? עם נבד.
עם נבד, אבל הם באו מאיזשהו מקום, לא? מה זה לא היה שום דבר שייחד אותם? אז מאיפה באו הצוענים? אז מאיפה הם באו?
אבל זה שהם עכשיו במרוקו, שמיו פה, שם...
כן, היום בעצם אין כבר אחווה בינלאומית צוענית, אני יודע, קונגרס צועני מאוחד. כן, אבל אתה רואה שאצל היהודים, אחרי כל אותו זמן ארוך, בסוף קמו והקימו מדינה. אולי זה יקרה אצל הצוענים גם, נראה. אבל השאלה שאין להם ארץ לשוב אליה. אומרים שהם באו מפקיסטן. הודו, בסדר. אני שמעתי שהם באו מפקיסטן. בסדר, מהיסטוריון שחקר את זה. בסדר, אז מה? אז הם יטבעו עכשיו את פקיסטן? הם ירצו לחזור לשם? לא נראה לי. כן.
אבל
ואכן כמה אומות מאשר קמו אחריכם עבדו, וזכר לא נותר להם. אדום ומואב ועמון וארם ופלשת וחסדים ומדי ופרס ויוון ואברהמנים והצביים ועוד רבים. זאת אומרת שיש לנו כנראה סוד לקיום שלנו. מה? אברהמנים זה, כן, זה עם שבצפון הודו בעיקר. כן, היום הם לא קיימים כאומה. ודאי, יש הדת אברהמנית, אבל זה לא אומה כבר. נגמר.
אברהמנים,
האם הם יהודים? בוא נבדוק. לפי מה שכתוב כאן. כמה אומות מאשר קמו אחריכם עבדו. ובתוך הרשימה הזאת הוא שם את אברהמנים. אז האם יכול להיות שלפי דבריו הם יהודים או לא?
לא,
יפה. כן, יש אצלם כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא קשור לעניין. טוב, יאללה, זהו להיום. שלום. אני מזכיר לכם, שבת, שבת זכור.